אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום לכם, כאן מורשת. אנחנו כאן, חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בתנ"ך. והערב אנחנו לומדים יחד עם הרב דוקטור ספי מרקוס, הרב יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, ומרכז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג. הטכנאי שלנו הוא מרק גרגוריאב, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום וערב טוב לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס.
שלום ידידיה, מה שלומך?
ברוך השם, עם כל המציאות הזאת של המלחמה, ואנחנו יודעים שהמלחמה הזאת גבתה מאיתנו מחירים גבוהים מאוד, התיאורים מזעזעים, יש תיאורים של ההתקפה הרצחנית ביישובי הנגב, חטיפות של אזרחים וחיילים, וגם רואים את עומק הרוע של האויב מול הטוב שבנו. וכשאני מחפש ללמוד איזה משהו מתוך התנ"ך, אני מחפש איזה דוגמה שהיא מאוד משמעותית, מאוד מייצגת את מה שעברנו, ואני חושב שהסיפור האקטואלי שמתאים לנו, זה הסיפור של דוד במלחמה שלו בציקלג.
כן, ללא ספק, יש דמיון אולי אפילו קצת מחריד בין דברים שלמדנו שם, מעבר לעובדה שמדובר שם על הנגב ודרום הארץ, אבל באמת הרבה מאוד פרטים בסיפור שם מזכירים דברים שעברנו בימים אלו. אולי באמת נזכר.
כן, תספר את הסיפור, את הרקע שלו, למה הוא קרה בכלל.
כן. אז אנחנו ממש לקראת סוף ספר שמואל.
פרק למד.
פרק למד, אחרי שנים, אחרי תקופה ארוכה, ששאול רודף אחרי דוד, ודוד מסתתר במקומות שונים. לפני הפרק שלפנינו, דוד בעצם הולך למלך גת, אחיש מלך גת, וכאשר פלישתים יוצאים למלחמה אל מול שאול ועם ישראל, אז דוד רוצה להיות ככה כמו סוס טוריאני כזה, להיכנס ולבוא איתם למלחמה, כאשר מלך גת עצמו כבר השתכנע, שדוד...
יש לו אמון גדול בדוד.
בדיוק, ושדוד בגד לגמרי בשאול, ודוד רוצה לצאת איתם למלחמה, וככה ברגע האחרון להחליף
להציל
צד.
להציל את שאול ויונתן.
ואת עם ישראל, כן. כן, נכון. אלא ששרני פלישתים האחרים לא משתכנעים, ומזועזעים מהרעיון הזה, ובעצם הם מאלצים את מלך גת להגיד לדוד, תחזור אחורה, אל תבוא איתנו. מלך גת מתנצל, ודוד באמת חוזר אחורה, חוזר בעצם... לעיר שבה הוא נמצא, כי מלך גת...
בדרך כלל.
נכון, מלך גת, כאשר דוד הגיע אליו, נתן לו להיות בציקלג. זה היה טוב לדוד גם, כתוב סיפר שבמשך זמן רב, דוד היה מרוחק יחסית ממלך גת, אז כך הוא יכל לפשוט על כל מיני מקומות, ולהגיד למלך גת, שהוא פשט על ישראל, אבל כן. בעצם לא, זה לא בדיוק מה שהוא עשה. ודוד ואנשיו חוזרים אל ציקלג, 3 ימים אחרי שהם עזבו אותו.
ואז התמונות.
בדיוק. ואז הם מגיעים לציקלג, ועיניהם חושך, כי פתאום הכתוב מספר לנו שהמלאק פשטו על נגב ועל ציקלג. זה לא היה פשיטה רק על ציקלג, אבל גם על ציקלג. והם בעצם מקים את ציקלג, שורפים אותה באש, ושובים את כל האנשים, אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא ימיתו איש, זה שונה מ... מה שקורה לפנינו, ולקחו, הם באמת שורפים את העיר ולוקחים את כולם בשבי, את כל הנשים והילדים שהיו בעיר.
כלומר, הם בעצם מנצלים, יש להם כאן מודיעין טוב, והם מנצלים את זה שדוד פשוט יוצא למלחמה, לוקח את כל הגברים איתו, נכון?
נכון, אז יש קצת מקום להתלבט בזה, האם זה היה מודיעין מדויק, בגלל שהכתוב אמר שהם פשטו אל נגב ואל ציקלג.
אז יכול להיות שזה תוך כדי פתאום מגלים.
במקרה הם פתאום גילו שהעיר ריקה, אבל יש גם בהחלט אפשרות לפרש שיש פה איזשהו מודיעין של המלאקים.
כן, כן, כל הזמן סבלו מדוד, אז אולי רצו להחזיר לו.
ודאי שרצו להחזיר לו, ודאי שיש פה בסופו של דבר איזשהו נקמה של המלאקים בדוד. ולכן הם גם שורפים את כל המקום באש, ודוד ואנשיו מגיעים, ובאמת מגלים את הדבר הנורא הזה, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. התגובה הראשונה, גם של דוד, היא תגובה קשה.
הלם?
הלם, בכי, וישא דוד, והעם אשר איתו את קולם, ויבכו. עד אשר אין בהם כוח לבכות, כן, זה תיאור כזה של בכי כל כך גדול וכל כך ארוך, עד שהם התעייפו כבר מלבכות, וגם דוד הוא חלק מזה, זאת אומרת, יש פה איזשהו משבר נורא גדול, שזה נראה שברגע הראשון הם לא בדיוק יודעים, אפילו דוד לא בדיוק יודע,
מה לעשות?
איך להתמודד איתו, כן, הבכי הזה, עד אשר אין בהם כוח לבכות, זה באמת איזשהו הלם ראשוני, שמשאיר אותם פשוט פעורי פה, ובאיזשהו אבלות נורא 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 קשה, על מה שקרה.
כי בעצם הוא גם לא יודע את מי לתקוף, הרי זה לא אויב שמוכר לו, זה גדוד שמסתובב, הרי המלכים אין להם מקום מסודר.
כן, צריך לחפש אותם, צריך להבין מי הם.
וגם אבל, נשאר הרי שם, גם
בדיוק, כן. וזה כתוב מדגיש, אחרי שכתוב מדגיש את ההלם הראשון הזה, אז הוא אומר, ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית, ואביגיל אשת נבל הקרמלי, ותצר לדוד מאוד. למה? כי לא רק שדוד סובל ברמה האישית, וצר לו ברמה האישית, יש לו בעיה נוספת עכשיו. שהעם רוצה לסכול אותו. כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו.
יש כאן משבר מנהיגותי.
בדיוק. זאת אומרת, דוד גם מתמודד עם הבעיה האישית שלו, אם נרצה. העובדה ששתי נשיו הפרטית שלו, בדיוק שתי אנשים שלו, נשבו. אבל גם העם לא רק בוכה לצידו, אלא העם בוכה
ומאשים אותו.
בדיוק, אתה המנהיג שלנו, ורוצים לסכול אותו, כן, המשפט הזה, כי אמרו עם לסוכלו מזכיר לנו את משה רבנו,
כן.
שגם שם אנחנו מוצאים בתורה מספר פעמים, משברי מנהיגות כאלה, שעם ישראל ממש כמעט רוצה ולסכול אותו, כי הוא אומר, אתה המנהיג, אתה אחראי, אתה היית צריך למנוע את הדבר הזה.
אבל דוד מתעשת, נכון?
בדיוק. אז פה, אז אחרי ההלם הראשוני, שכאמור כולל את הבכי, וכולל את הצער הגדול, וכולל את המשבר המנהיגות הזאת, יש איזשהו מהפך. והתחזק דוד באדוני אלוהיו. כן? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן עבר בין החלק הראשון של הפסוק פה, פסוק ו' שמדבר על העם שרוצה לסכול אותו, לחלק השני שדוד מתחזק, ויש פה איזשהו משהו שגורם לדוד רגע לעצור, מה זה להתחזק בהשם אלוקיו? לקבל איזשהו ביטחון, כן? הוא מסתכל פנימה אל נפשו, ואומר, אני צריך לשאוב כוחות, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא, שיש מה לעשות, שזה לא עבוד. ואז בשלב הראשון, הוא פונה אל אביתר הכהן, ומבקש ממנו להביא לו את האפוד, ולשאול בהשם. וישאל דוד באדוני לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, השיגנו, הוא אומר לו, רדוף, כי השג תשיג ועצל תציל. כן, אז דבר ראשון, דוד באמת שואל בהשם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך בכוחה זה
ושעשה
את ישראל. כן, אז דוד יוצא עם 600 איש אשר איתו, זה הגדוד האנשים שדוד מסתובב איתו כבר תקופה ארוכה, והם מגיעים עד נחל הבשור. והכתוב בעצם מתאר פה איזשהו פיצול בין הכוחות. הנוטורים עמדו. אז דוד רודף רק עם 400 איש, אבל 200 איש פיגרו מעבור את נחל הבשור.
טוב, הם היו צריכים להגיע עד עמק יזרעאל, זה לא פשוט, זה לחזור את כל הסיפור הזה.
כן, אבל זה לא רק כנראה העובדה שהם התעייפו מהדרך, אלא, וזה, ואנחנו מכירים את זה כאן מציאותית היום, שנחל הבשור הוא נחל שפתאום עולה על גדותיו, כן, בלי שיורד גשם במקום, כל מי שנוסע לאזור צאלים, זה מכיר את הכביש שלפעמים חסום, לפעמים פתוח, וזה פשוט תלוי בשאלה אם הנחל עולה על גדותיו מגשמים שיורדים צפונה משם. ופה מסתבר שמה שקרה זה שהיו כאלה שהצליחו לעבור את הנחל.
קומנדו הימי.
משהו כזה, 400 איש, אבל 200 לא הצליחו לעבור את הנחל, כי פתאום הוא עלה על גדותיו. ואז באמת הם מתחילים את המרדף, אבל התיאור של הכתוב, את המרדף הזה מתחיל עם איש מצרי שהם מוצאים בשדה.
ידיעת זהב, קוראים לזה היום.
כן, אז יש פה כמה דברים. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויוכל, וישקו מים. ויתנו לו פלח דבילה, ושני צימוקים, ויוכל. ואתה שבור חואליו. זאת אומרת, יש פה איזה מישהו שהוא ממש על סף מוות, לא אכל ולא שתה, כפי שכתוב אומר כאן בהמשך, שלושה ימים ושלושה לילות, זה זמן ארוך. עכשיו, בשלב הראשון אנחנו רואים כאן, הם לא יודעים מי זה. הם לא מצילים אותו בשביל לקבל ממנו משהו.
משהו אנושי, כן, הומניטרי.
בדיוק, אוקיי. זאת אומרת, מתברר בהמשך שהנער המצרי הזה היה עבד לאיש המלכי, והמלכי זנח אותו. עכשיו, בסוף מתברר שזה גם עוזר מבחינה מודיעינית, אבל מאוד חשוב לשים לב שהכתוב מתאר את זה בשלב הראשון, הם מוצאים אותו, הם מחיים אותו, ורק אחרי זה דוד מברר למי אתה ואי מזה אתה. אז אולי דוד חשב כבר מראש שיש לו איזשהו מידע, אבל זה ודאי לא הנקודה העיקרית פה. ופה הכתוב רוצה רגע לפני המלחמה לתאר לנו את ההבדל המוסרי בין העמלקים לבין דוד. כן? אותו עמלקי יש לו עבד, וברגע שהעבד הזה לא בדיוק עושה
מתפקד
את מה שהוא צריך, בדיוק, הוא חולה, אז הוא זורק אותו. כן?
חד פעמי.
לגמרי. ודוד ואנשיו, כאשר הם מוצאים איש מצרי בשדה, שהוא כמעט מת, אז הם מחיים אותו. כן? אז אנחנו מכירים גם אחרי זה, גם בתורה וגם בהלכה, את היחס לעבדים, כן? מישהו, את הכרת הטובה שאדם צריך להכיר לעבד, כן? כל הקונה עבד, קונה אדון לעצמו. כן? ופה המלכי באמת, דרך הסיפור הזה של המצרי, אז לפני הסיפור הגדול של המלחמה, כתוב רגע רוצה להסביר לנו אולי למה נלחמים בעמלקים. כן? יש פה איזשהו דרך סיפור ספציפי ונקודתי, הכתוב רוצה להזכיר לנו מי הם העמלקים האלו. הם לא עוד אויב שדוד נלחם איתם. יש פה בעצם איזשהו חבורה, איזשהו קבוצה מאוד מאוד אכזרית ולא אנושית, שלכן התורה ציוותה באמת להחרים אותם.
ואז אנחנו מקבלים בעצם את הידיעה הנפלאה הזאת, ודוד רודף אחרי הגדוד.
כן, זאת אומרת, בזכות, אפשר לומר אולי, בזכות הצלת האיש המצרי, דוד ואנשיו זוכים באמת לקבל את התמונה כולה, והוא מספר לו, פשטנו על נגב הקרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב, ועץ צקלג שרפנו באש. אם נחזור רגע לשאלה ששאלנו בהתחלה, האם הם הלכו לתקוף דווקא את צקלג, אז פה אנחנו כנראה לומדים שכן ולא. זאת אומרת, מצד אחד, הם באו מסוג פשיטה רחבה. מצד שני, רק עיר אחת הם שרפו באש.
מעניין למה.
בדיוק. זאת אומרת שבסוף, כחלק מהפשיטה הגדולה שלהם, היה להם רצון ספציפי לפגוע בצקלג, בגלל המלחמה של דוד איתם למשך התקופה. אז דוד מבקש ממנו, תראה לי את הדרך, והוא רק מבקש שדוד ישמור עליו. שהוא, בדיוק שהוא ישמור עליו ושהוא לא יסגיר אותו. כן, אנחנו מכירים את כל הסיפור הזה של להסגיר עבד אל אדוניו.
הכללים בתנך.
בדיוק, כן. אז כאן דוד באמת מבטיח שהוא לא יעשה את זה, ובאמת הם מגיעים ורואים אותם נטושים על פני כל הארץ.
חוגגים.
אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול שלקחו מארץ פלישתי ומארץ יהודה. עכשיו פה אנחנו רואים כאילו איזשהו היפוך של התמונה. אם בתחילת הסיפור, דוד ואנשיו כנראה היה איזשהו שעננות מסוימת. בזה שהם עזבו את צקלג ולא השאירו שם שומרים, שזה שאלה, באמת מה, איך הם לא חששו מהדבר הזה. אז פה השעננות היא של המלכים, בדיוק. שאחרי שהם פשטו ולקחו את עכשיו, הם באמת נטושים על פני כל הארץ, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא שומר, אין איזו שמירה היקפית, וזה מאפשר לדוד בעצם באמת לתקוף אותם.
יש פה גורם ההפתעה.
ולרדוף אותם במשך זמן רב.
יומיים, נכון?
כן, מהנשף ועד הערב למחרתם, זה כאילו מערב ועד ערב, והוא מצליח באמת להרוג את כולם, חוץ מ-400 איש שרחבו על הגמלים.
הם ברחו.
וינוסו. כן, זה מעניין, 400 איש של מול דוד, 400 מול 400 איש הללו, מעניין מה כתוב בדיוק רוצה לרמוז לנו בעניין הזה. ודוד מציל את כולם, בעצם מצליח להציל את כולם, את כל אשר לקחו המלאק, ואת שתי נשיו הציל דוד, וכתוב מדגיש, לא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. יש פה איזשהו באמת הצלחה אדירה של דוד, שהסיפור כמו מתחיל באיזשהו הפתעה נורא גדולה, הלם נורא גדול, תחושת חוסר עונים נורא גדולה, אבל לבסוף הם מצליחים בצורה חכמה להחזיר את הכל, ודוד בעצם זוכה שוב בכתר המנהיג, כן, הנה, אפשר לסמוך עליו, זה ודאי מטרים את העובדה שעוד רגע הולך להתחיל להיות באמת מלך, אחרי מותו של שאול בתחילת ספר שמואל ב'.
אז הסיפור כאן הוא לא אולי אחד לאחד למה שקורה לנו לצערנו הרב, ובכל זאת, כן אפשר ללמוד שם המון דברים. את העניין של השעננות שדיברת עליה, הגורם של ההפתעה, אין פה הרתעה מול עמלק, מבחן המנהיגות של דוד. יש כאן את העניין של המחויבות להחזיר את השבויים.
כן.
ראינו את המבט המוסרי של עם ישראל מול עמלק. נכון. ובכלל, גם כללי מלחמה, רואים שם את ה... לא הזכרנו את זה אולי מספיק, את העניין של השלל, עוד נדבר על כך בהמשך.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אנחנו כאן, חברותה יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנך ותורה שבעל פה, ומרכז ימי העיון בתנך במכללת הרצוג, לומדים את הסיפור של המלחמה בציקלג, עד כמה שהיא... תואמת למה שקורה כאן, ואולי באמת אחד הדברים ששמתי לב שהדגשת בדברים שלך, זה הנושא של המנהיגות של דוד. ראינו את המהפך הזה אצל דוד, מתוך ההלם, מתוך הבכי, והוא מתעשת, הוא שואל בהשם, ויוצא ומניע את כל האנשים שרצו לסכול אותו. אז תכף נעשה גם להבין. אבל יש גם איזה סיפור שאולי פחות הדגשנו, זה הסיפור של החלוקה של 400 איש ו-200 איש, ובסוף, כשחוזים עם השלל, אז לא רצו לחלק את זה שווה בשווה, אלא אמרו, מי שיצא, היה בקרב, ממש בלחימה, הוא זה שזכאי. זה סיפור שהוא גם נושא תנכי, שהוא מאוד משמעותי, ותכף נדבר עליו, אבל בוא ננסה להבין, למה זה בכלל היה פיצול כזה של 400 ו-200? אז ניסית להסביר שהיה כאן איזה משהו טכני, בעיה של חוסר מעבר. אבל כשאני נזכר, שאני קורא את המלחמות של דוד, בדרך כלל הוא מופיע עם 400 איש. מאיכן הגיעו ה-200?
כן, זאת אומרת, יש פה משהו מעניין. דוד בדרך כלל מסתובב עם 400, 400 זה גם מספר של גדוד כזה, אנחנו רואים כמו אותם.
העמלקים.
העמלקים של 400, אבל גם אצל יפתח מצאנו 400, כאילו זה איזשהו באמת מספר של גדוד, לא שונה רחוק מהיום. ופה באמת יש 200 איש נוספים, בדברי הימים בכלל משמע שהיו עוד כל מיני אנשים שהגיעו משבטים נוספים. אבל באמת הכתוב מדגיש פה איזשהו פיצול שביניהם, בין ה-400 לבין ה-200. ובפרשנים, אנחנו הזכרנו מקודם באמת איזשהו הסבר טכני, שהפרשנים אולי לא יכלו לעמוד עליו, כי הם לא חיו בשטח, כאן כן. בשטח, והיום ניתן לראות את זה יפה בשטח. אבל עדיין, בכל זאת, אוקיי, אז הנחה עלה אגדותיו, למה דווקא 200 ולמה דווקא 400, כן? האם יש... אולי באמת זה שתי חבורות שונות, היו את ה-400 שהן תמיד הלכו עם דוד, ופה היו איזשהו 200 נוספים. הפרשנים עצמם, אתם רואים כאן שתי גישות, מה בדיוק קרה. גישה אחת אומרת שלכתחילה דוד פקד על ה-200 להישאר, כי צריך לשמור על הכלים.
הוא כבר למד דקה.
לא רק...
במובן מסוים.
כן, אבל לא רק, אני חושב, מבחינת שוב, לשמור על מה שקורה מסביב, אלא שיוצאים לקרב, ולקרב ארוך, אתה לוקח איתך הרבה ציוד.
נכון.
אבל כשאתה יוצא לפשיטה עצמה, אתה חייב להשיל ממך חלק מהציוד, אתה לא יכול להילחם עם 50 קילו על הגב. אז מישהו צריך לשמור על זה. אז זה גישה אחת,
מעניינת, כן.
שה-200 נשארו שם בפקודה של דוד. וגישה שנייה, שיותר מתחבר קצת למה שאמרנו מקודם, זה שבאמת ה-200 האלה היו עייפים יותר, או פחדו יותר, כן, הזכרת מקודם שהם היו בעצם כבר כמה ימים הליכה חזרה מהצפון, חזרה דרומה, וחלק מהפרשנים מדברים על פחד ועל יראה. זאת אומרת, יש פה באמת אולי גם איזשהו הבדל ברמת החיילות, אם נרצה, בין אותם 400 לבין אותם 200.
יכול להיות שגם יש כאן עניין של חברתיות, זאת אומרת, אם לפי ההמשך שיש שם אנשי בליעל, שלא מסכימים לחלק לכולם.
כן, זאת אומרת, שיכול להיות ש400 הייתה קבוצה מלוכדת, ה-200 היו קבוצה חיצונית יותר, כן. וכפי שאמרת, לכן לא שמענו עליהם
לפני.
עד עכשיו. כן, זה בהחלט אפשרות. בכל מקרה, באמת, בעצם זה מבחן המנהיגות השני של דוד בסיפור שלנו. המבחן הראשון היה בעצם הסיפור, ראינו בהתחלה, ההלם, הבכי גם של דוד, ובכל זאת, אחרי ההלם הראשוני, ההתחזקות הזו שדוד בא ופועל. ועכשיו בעצם יש מבחן מנהיגותי נוסף, כי אמנם דוד מצליח להציל את הכל, אבל כאשר בעצם רוצים לחלק את השלל, שוב מתחיל ויכוח. ויען, כל איש רע ובליעל מהאנשים שהלכו עם דוד, כן, זה לא בטוח כל 400 איש, אלא קבוצה מתוכם, ויאמרו, יען אשר לא הלכו עם מי, לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו. כי אם איש את אשתו ואת בניו, ונגעו ואלכו. זאת אומרת, נחזיר להם את שלהם.
כן.
שגם זה, נשמע כאילו גם זה לא בטוח מגיע לכם. אבל מהשלל, למה שתיקחו? מתחיל פה ויכוח, ושוב דוד צריך עכשיו להכריע, לעשות כאן איזשהו הכרעה.
האם היה לזה תקדים לפני כן? מה הוא עושה במקרים כאלו?
אז אנחנו מכירים את רשי ופרשה שלנו. אנחנו פרשת לך לך, ושרשי בעצם אומר שהראשון שעשה את זה כבר היה אברהם אבינו, כן? ולכן המדרש מדגיש, רגע נדבר על זה שדוד הופך את זה לחוק, אז המדרש מדגיש שזה חוק מעכשיו והלאה, אבל בעצם כבר היה קיים לפני כן. אבל מבחינת פסוקים מפורשים, אז זה הסיפור המפורש הראשון שבנושא הזה. עכשיו, חשוב לשים לב, זה לא מובן מאליו שדוד בכלל יכול לקבוע פה איזה משהו, כי ויען כל איש רע ובליעל, הכתוב רוצה לומר לנו לא רק היה ויכוח. היה ויכוח, ומי שהוביל את הוויכוח היה אנשים רעים ובליעל, לא מישהו שאתה רוצה להתעסק איתו.
זאת אומרת, הקיצונים?
כן, או אנשים כאלו שאולי דוד, אולי במחשבה הראשונית היה אומר, טוב, אפילו אם לא צודקים, אני לא יכול להרשות לעצמי איזשהו מרד פנימי פה. כן?
כן.
חדים שלפעמים יש, ואנחנו יודעים, דוד הרי בסוף הסתובב עם גדוד של 400 אנשים, שאנחנו יודעים גם מהסיפורים, מי מסתובב במדבריות, אנשים שהם בשולי החברה,
כן.
חלקם לא בדיוק המיינסטרים של החברה, וזה בהחלט סיכון נורא גדול, זאת אומרת, דוד יכל אולי להגיד לעצמו, עדיף לי כרגע לא להתעסק עם אותם אנשים רעים וקשים, אפילו אם אני חושב אחרת. אבל דוד שוב עומד במבחן מנהיגות. זאת אומרת, הוא פונה אליהם בצורה אמנם מנומסת, אבל הוא מנמק את דבריו. ויאמר דוד, לא תעשו כן אחי, כן? אל מול איש רע ובליעל.
אחי, לשון גם אחווה.
אחי, כן. זאת אומרת, הוא מנסה ככה לדבר אל ליבם, והוא מדבר אליהם בשפה רוחנית. את אשר נתן אדוני לנו. וישמור אותנו, וייתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. זאת אומרת, בסוף זה לא שייך לא לי ולא לכם, זה שייך לקדוש ברוך הוא. כן, אנחנו נזכרים במלחמת יריחו, שהקדוש ברוך הוא ציווה את ישוע שלא לקחת מהשלל במלחמה הראשונה. בהמשך, אותר השלל.
כן, בעי כבר.
אבל זה שלא נאסר לקחת השלל ביריחו, זה כמו ביקורים. והמטרה של הביקורים זה לזכור שבסוף הכל מאת השם. גם אם אנחנו עושים ופועלים, לולי העזרתו של הקדוש ברוך הוא, הדבר לא היה מגיע לנו. וזה מה שדוד מנסה.
במיוחד הסיפור שלנו, שכל היציאה למלחמה הייתה
כי בשאלה. כי שאלו בדיוק, בדיוק, אוקיי? זאת אומרת, דוד התחזק בהשם אלוקיו, לא התחזק רק בעצמו, אומר, יש לי כוחות.
כן.
זה א', וב', באמת הוא שואל באפוד, אז כאילו, באמת הקדוש ברוך הוא באופן מוחש אפילו, הוא זה שבעצם ייעץ לנו לצאת לאותה מלחמה. וכך הוא בעצם אומר להם, את אשר נתן אדוני לנו וישמור אותנו. אם זה היה שלכם, הייתי מביא את הטענה, אבל בעצם זה של הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו, הוא זה שהציל אותנו. ולכן, מי ישמע לכם לדבר הזה? עכשיו, מה בסוף ההיגיון? אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא זה שעזר, אבל בכל זאת יש כאלה ש... פעלו עם אל, מה שנקרא, וככה הלכו יותר קדימה. זאת אומרת דוד, כי כחלקו היורד, כי כחלק היורד במלחמה, או כחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. והכתוב מסיים ואומר, שמיום ההוא ומעלה, אז זה המדרש אומר ומעלה ולא אחורה, כי כבר היה תקדים, וישימה לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה, זה ממש כבר מריחים את המלכות של דוד, הנה הוא כבר שם פה איזשהו חוק ומשפט. וזה מעניין, כאילו, למה צריך לעשות חוק ומשפט לדבר הזה? בסדר, אירוע נקודתי.
נכון.
אבל הולכים להיות עוד מלחמות, ודוד בעצם קובע פה איזשהו כלל מוסרי, מאוד משמעותי, שהעורף והחזית, יש להם, אמנם כאן מדובר בסוף על צבא,
כן.
ולא עורף במובן שלנו, אבל בסוף האנשים שהולכים קדימה, האנשים שנמשרים מאחורה, אבל הם חלק מהמלחמה, אי אפשר לשכוח אותם. אי אפשר, הרי אי אפשר להסתדר בלעדיהם. מי ששומר על הכלים, מי שנמצא בעורף, ובסוף אנחנו צריכים להסתכל על זה כאיזשהו מכלול, ולא רק על מה שבולט ומה שחיצוני, כן? הרבה יותר קל להלל ולשבח את מי שרואים בפועל שהוא עשה ופעל, אבל יש כך הרבה אנשים במערכת שנמצאים מאחורה, ולולא הפעולה שלהם, שהיא בחדרי חדרים יותר, או סתם בעורף, כאמור, היום זה כל כך מתחדד, כי המלחמה היא מצד אחד גם בחזית וגם בעורף, ומצד שני, באמת לולא העזרה של העורף, הרי שהלוחמים שנמצאים בחזית לא יכלו להצליח, לא מבחינה מורלית ולא מבחינה טכנית, וזה מה שדוד ככה ממש מדגיש, זה נקודה חשובה לו, זה לא עוד איזשהו עניין צדדי, הוא הופך את זה לחוק ומשפט עד היום הזה, שחלוקת השלל צריכה להיות שווה בין אלו שבחזית לבין אלו שבעורף. אז זה מבחן מנהיגות נוסף בסוף הסיפור של דוד.
דיברת על סוף הסיפור שלצורנו הרב, שאול ובנו יונתן נהרגים במלחמה, וממילא כאן מתחיל התהליך של המלכת דוד, ולכאורה, כשאני מסתכל על האירוע הזה, יש כאן פשלה אולי של דוד, כי כועסים עליו מאוד וכו' וכו'. בסופו של דבר, הוא מתחזק לא רק בהשם, אלא גם מול אנשיו. האם הסיפור הזה הוא בגלל שהתוצאה היא הייתה תוצאה טובה, שכולם חזרו חיים מהשבי? אם היה קורה משהו אחר.
זה
ננסה לדמיין רגע.
קשה כמובן לענות איך זה יכל להסתיים, אבל, כן. אבל בהחלט זה סיפור של כאילו מ-0 ל-100 כזה במובן הזה, אבל אי אפשר להתעלם גם שהסיפור הזה כמעט וחותם לנו את ספר שמואל. רגע לפני הסיפור האחרון שבו שאול ויונתן ימותו, כי זה אירוע נקודתי עם דוד ואנשיו, אבל בסוף זה מבחן שלנו כלומדים, מלמד אותנו על התמתו של דוד להיות מלך על ישראל.
כלומר, הוא בעצם יודע גם להתגבר. כלומר, כל אדם, אין תעודת ביטוח שהוא יכול להצליח ב-100%. החוכמה היא לצאת מהבעיה, נכון?
בדיוק. זאת אומרת, אחרי ההלם הראשוני, אחרי הבכי הגדול, אחרי התחושת חוסר האונים בשלב הראשון, לדעת ולהניג. ושוב, פעמיים, גם בתחילת הסיפור, אל מול כל הקבוצה, אבל גם בסוף הסיפור, אל מול איך שהכתוב מתאר אותם, אנשים רעים ובלי על, שדורשים את השלל, ודוד גם אליהם יודע לדבר בנחת, בצורה חכמה, כן, קצת מזכיר לנו בהקשר הזה את גדעון, שכאשר אחרי המלחמה שם, אז באים שבטים, למה לא קראת לנו? הוא מפייס אותם, ואומר להם, עשיתם יותר, וכו' וכו'. זאת אומרת, מנהיג צריך גם לדעת לתפוס יוזמה וכו', אבל גם לדעת איך לדבר אל האנשים, איך להרגיע את האנשים, לא רק פשוט לקום ולעשות, לפעמים זה מה שצריך לעשות, ולהתעלם מקבוצה מסוימת, אבל לפעמים צריך לפייס ולהרגיע את הרוחות בתוך המחנה, כדי להמשיך הלאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אנחנו כאן חבותה בכאן מורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, וצריך לדבר על הנושא של השבועים. זה הסיפור העיקרי שלנו. ברוך השם, בסיפור הזה כולם חזרו חיים. אבל אנחנו רואים את המחויבות הזאת הגדולה. מצד אחד יש את הבכי, את האבל, את הכאב, אבל יש את ההתעשתות לצאת לקרב.
נכון.
כי הם הרי לא ידעו מה יהיה סוף הסיפור.
נכון, לצאת לקרב, ובאמת מטרתם העיקרית זה להציל את האנשים, ובאמת בנס גדול ובסייעתא דשמיא, באמת מצליחים להציל את כולם, כפי שכתוב ככה מדגיש, גם את שתי אנשיו של דוד, אבל לא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, כן? ועד הבנים ובנות, כן? מבחינת העמלקים, הם באמת רצו אותם כשלל, כן? למכור אותם לעבדים.
זהו, בדרך כלל היו משתמשים, הם כעבדים.
בדיוק, זאת אומרת,
מסחר.
חבל להרוג אם אפשר להשתמש. וכנראה בזכות הדבר הזה, אז באמת הם הצליחו להציל את כולם, אבל זה באמת הנקודה העיקרית פה, כן? שזה היה מלחמה שמטרתה להחזיר את האנשים. עכשיו, בפועל, שוב, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבסוף ספר שמואל אנחנו מוצאים סיפור שמלחמה מול המלאק, כמו בתחילת ספר שמואל. רק שם היה ציווי באמת להילחם בהמלאק, ושאול לא עמד במשימה, ודוד נלחם בהמלאק במקומו, זאת אומרת, זה חלק מהמעבר.
גם, זהו, זוכה במלכות.
כן, זה חלק מהמעבר מן דוד להמלאק. אומנם הכתוב מתאר פה ש400 אנשים ברחו, כן? אבל זה לא כביכול אשמתו של דוד, הכתוב לא מבקר אותו על הנקודה הזאת, אבל שוב, יש פה איזושהי השלמה, מה ששאול לא עשה, דוד עושה, אז המטרה הראשונית שלו פה הייתה לא להשמיד את המלאק, אלא להחזיר את השבויים, אבל בפועל הוא בעצם השמיד את רוב העמלקים שם, ובאמת החזיר את השבויים.
כשמדובר על השבויים, בסופו של דבר הדאגה כאן היא דאגה לא בפעם הראשונה. כבר רמזנו ומצאנו את זה ממש בפרשת לך לך.
נכון. הסיפור הידוע שבפרשה שלפנינו, אחרי שחמשת המלאכים הם באמת מגיעים וכובשים את אזור סדום, כן? צריך לומר, חמשת מלכי עולם, כן? יש כאן מלחמה.
זה מלחמת העולם הראשונה.
במידה מסוימת. צריך לזכור שבקריאה ראשונית, לא נכנס כרגע בעריכות לדבר הזה, כי אין לנו זמן, אבל בקריאה ראשונית זה נראה כאילו יש פה איזשהו שווים, מלחמת שווים, חמשת המלכים שבאים באמת מבחוץ, אל מול מלכי סדום והמורה. אבל כשקוראים את המפה, אז זה כמעט כמו בדיחה. כי מלך סדום וחבריו...
משהו מקומי.
הם, בדיוק, הם שכים מקומיים, והמלכים שבאים ללחם בהם זה...
אימפריות.
אימפריות, בדיוק, אוקיי? אבל הכתוב כאילו מתאר את זה, כך יש כאלה שביארו, שהכתוב מתאר את זה בהתחלה, כאילו ארבעת מלכים מול חמישה, כאילו מהתחושה האישית שלהם, כאילו המלכי סדום... הרגישו כאילו הם שווים, כאילו מי יכול עלינו, איזו כן. גאווה נורא גדולה, ואז באמת ברגע אחד המלכים הגדולים באמת מצליחים לכבוש ולשבוע את, שווים את כולם, וגם את
לוט.
גם את לוט.
וכאן אברהם...
מגיב מיד.
בדיוק. הוא מגייס.
מגיע הפליט, לא נכנס כרגע לשאלה מי זה כן. אותו פליט, ובעצם מספר לאברהם שלקחו את לוט, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באדוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. אז דוד, אז אברהם באמת בפעולה מאוד מהירה, שומע שלוט נשבע, וישר יוצא להגן עליו. עכשיו יש פה הרבה מאוד דברים נורא מרתקים בסיפור הזה. הרי מדובר אחרי שאברהם ולוט נפרדו, כן? והסיפור הזה בעצם בא ללמד שלמרות הפירוד הזה שבין דוד לבין אברהם, סליחה, לבין לוט, עדיין הוא אח שלו, כן?
כי נשבע
אחיו, כי נשבע אחיו, כן? אפשר היה להגיד כי נשבע לוט, כן? אבל כך אברהם חש, הוא עדיין חש את האחווה אל לוט, ובאמת הוא יוצא עם חניכה, ומצליח באמת להשיג, להשיב גם את כל הרכוש, וגם עוד פעם הכתוב מדגיש את לוט אחיו. זה חוזר כמה פעמים, שהוא יצא למרדף כדי להציל את אחיו, והוא החזיר את לוט אחיו, וגם את הנשים, וגם את העם. ואז מלך סדום יוצא לקראתו, ובעצם רוצה לתת לו מתנות, ואברהם מסרב לקבל את המתנות, והוא אומר, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנער אשכול וממרה, הם יקחו חלקם. וכאן המדרש, רש"י אומר, יש פה את הנערים, ויש פה את הנער אשכול וממרה, והם לא אותה קבוצה. רש"י אומר לנו בשם המדרש, שבאמת כבר פה אברהם אומר, צריך לתת גם לנערים שרדפו איתי, כפי שהיה כתוב מקודם, אבל גם לענר אשכול וממרה שלא רדפו אבל שמרו על הכלים. זאת אומרת, היו מאחורה. ואז אומר המדרש בבראשית רבה, שרשי מביא, שבעצם זה הפעם הראשונה, זו הפעם הראשונה כבר שמצאנו את אותה חלוקה בין אלו שהולכים קדימה ואלו שנמצאים מאחורה. שזה נורא מרתק, כאילו זה משהו נורא עקרוני. אפשר להגיד, טוב, בסדר, יש מלחמות, ויש חוקי מלחמות, ויש נקודה כזאת שהעורף והחזית, כמו שדיברנו מקודם. וכאילו המדרש רוצה לומר, זה ממש יסוד, יסוד במלחמה. הצורך להסתכל על כל החלקים של הצבא, ולא להפלות, ולא להגיד, הם עושים יותר והם עושים פחות. בסוף צריך את כולם, ולכן כולם יכולים לזכות בשלל, במקרה הזה, באופן שווה. וזה ממש מודגש כאן על פי המדרש, כאילו כבר אצל אברהם. זה מעין חוק יסוד של מלחמה, שאחרי כן. זה גם דוד גם הופך אותו לחוק ומשפט. הצורך להביט על כל החלקים בעורף, בחזית, ולהבין את החשיבות של כולם להצלחה של המלחמה.
והנקודה אבל העיקרית באמת, העניין של השבויים, כלומר, אברהם יכל לבוא ולומר, טוב, הוא נפרד מאיתי, מה אני עכשיו צריך להיכנס למלחמה הזאת, יכול להיות שאני בעצמי אסתבך במלחמה הזאת, בשביל משפחה אחת, לוט והמשפחה שלו, אני צריך להיכנס ולהסתכן?
כן, בדיוק, ובאמת זה מלמד פה הרבה על, גם על אברהם עצמו, וגם על היחסים בין אברהם ללוט, שוב אני מדגיש, זה הרי מדובר אחרי שהם כבר נפרדו.
כי דיברנו בדיוק על העניין של המוסריות, שוב, על דוד והמצרי. העניין של המוסריות הגדולה.
נכון, אז שם זה היה המצרי שאין לנו קשר. פה זה האחווה, פה זה האחווה, העובדה שלמרות הפרידה וכל זאת הם אחים, וברגע האמת צריך לצאת ולהגן, וזה באמת מה ש... עושה כאן אברהם, ומגלה באמת האחווה הגדולה שלו ללוט, למרות אותה פרידה.
אני רוצה לסגור את הלימוד שלנו בסיפור שזה לא סתם היה עם מסוים. מדובר פה על עמלק. והזכרנו תוך כדי הלימוד שלנו שיש כאן סגירת מעגל של למחות את עמלק. אותה מצווה שקיבלנו בצאתנו ממצרים, וזה התחיל שוב, כי עמלק זינב בנו את ה... חלשים.
נכון. וזה באמת משהו כנראה שמתאר את עמלק, זאת אומרת...
הרוע הגדול הזה.
זה גם רוע, אבל זה גם חוסר המוכנות להתייצב פנים אל פנים. זאת אומרת, אתה רוצה להילחם, תילחם. ויש אחרים שנלחמים, וצריך להשיב להם מלחמה. אבל עמלק הם אלו שבאמת מזנבים, אלו שמנצלים... את ההזדמנות לפגוע בחלשים, אנחנו מוצאים אותם אחרי זה, נכון, אותו נער המלאקי שבוזז בגלבוע, שאחרי זה דוד יגיע אל דוד וינסה לקבל נקודות, ודוד יהרוג אותו כי הוא סיפר שהוא הרג את שאול. עכשיו, מה עשה נער המלאקי שם בגלבוע? אחרי שהמלחמה הסתיימה, הוא הלך לחפש את השלל. אז באמת, חלק, אני חושב, ממה שהכתוב מנסה להדגיש לנו בתנך כולו ביחס לעמלק, זה באמת לא רק עוד עם שנלחם בנו, אבל באמת, עם שנלחם גם באופן לא מוסרי, אבל גם באופן מאוד פחדני, נקרא לזה. זאת אומרת, מנצל את החולשות, הולך אחרי החלשים, ולא, כאמור, לא מעיז להסתכל פנים אל פנים, וחי בעצם על, 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 על יסוד הבזיזה והתקיפה של מקומות צדדיים, ובדבר הזה יש יסוד חולשות. מאוד מאוד חמור ובעייתי, ולכן התורה גם מצווה, בין השאר, בגלל זה, למחות את זכר המלך.
הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנך ותורה שבעל פה, מרכז ימי עיון בתנך במכללת הרצוג, תודה רבה על הלימוד, זה היה מאוד מרתק ומותאם ממש למה שאנחנו עוברים.
תודה רבה ידידיה, ונזכה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.